חג הפסח הוא חג של חינוך. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בחג, ביום הזה, באופן טבעי, בהיותו חג החינוך, מצווים אנחנו יותר ממה שאנו מצווים כל השנה להעביר את מה שקיבלנו מאבותינו לבנינו לדור הבא. חינוך, המילה חינוך והמושג חינוך כוללים בתוכם שתי משמעויות סותרות זו לזו. מצד אחד, חינוך זה המשכיות, המעבר מדור לדור, ההעברה של מה שקיבל דור אחד לדור שבא בעקבותיו. מצד שני, חינוך זו התחלה, כמו חנוכת המזבח. ובאמת שתי המשמעויות הללו מתכנסות לתוך חודש ניסן, שבראש חודש בו חנוכת המזבח. כל כולו הראשון לחודשי האביב, התחדשות, ומצד שני במרכזו חג הפסח, והגדת לבנך, המשמעות השנייה של חינוך. האמת היא, גם במילה בן אנחנו שומעים את שתי המשמעויות הללו. מצד אחד, בן הוא תמיד בן של. לא אומרים למה האדם הראשון נקרא אדם ולא בן אדם, כי הוא לא היה בן אדם, הוא היה אדם. יחזקאל נקרא בן אדם. בן תמיד בן של. אבל מצד שני, כשאומרים בן, מתכוונים גם לעצמיותו של אותו בן. כשאומרים על מישהו שהוא בן תורה, מה מתכוונים? שהתורה היא אמא שלו והוא לא? כשאומרים למישהו למה אתה לא בן אדם, אז מה מתכוונים? להעליב את אבא שלו? אבא שלך לא היה אדם, אז אתה לא בן אדם? אדרבה, ככל שאבא שלו יותר אדם והוא לא, אז הנזיפה חמורה יותר. וכשאומרים על מישהו שהוא כן בן אדם, מה מתכוונים? שאבא שלו היה בן אדם, שאבא שלו היה אדם והוא תפוח אדמה או תרנגול? כלומר, בן מבטא שייכות עצמית. מכאן בן תורה, מכאן בן חיל, מכאן בן חורין, מכאן בן חמור. אנשים חושבים ששכם בן חמור היה חמור בזכות אבא שלו. הוא היה בעצמו בן חמור, גם אבא שלו היה חמור, הוא היה חמור בן חמור. אבל בן מבטא שייכות, ובן מבטא המשכיות, בדיוק כמו חירות. מצוות החינוך נלמדת בתורה ממצוות ראייה, עלייה לרגל, שנאמר שלוש פעמים בשנה, ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, דורשים זכורך, ולא כתוב לשון איש אלא לשון זכר, ללמד שגם הקטנים מביאים אותם. מכאן לומדים רמז לחינוך מן התורה. וזה רק יפה הדבר שהראשון לרגלים הוא חג הפסח, זה החג של החינוך, של להיגדת לבנך. ויותר מזה, המחנך הראשון בהיסטוריה היה אברהם אבינו. רק עליו ולא על אף אחד מלפניו נאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ועשו משפט וצדקה. הוא המחנך, הוא המעביר, הוא המוליך מדור לדור. ובאמת, לגבי עלייה לרגל נאמר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. דרשו חז"ל, מה יפו פעמייך בנעלים כשעולים לרגל, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שהיה נדיב לב, שבנדיבות ליבו התנדב, אביו לא לימד אותו, רבנים לא היו לו, להיות עובד אלוקים, הוא עצמו עמוד מידת החסד כמובן. כשמדברים על עלייה לרגל, שמשם לומדים חינוך, נזכרים המחנכים הם בני נדיב, בת נדיב, שייכים לאברהם המחנך הראשון. אם אברהם היה המחנך הראשון, מובן שיצחק היה המתחנך הראשון. א', להבדיל מיעקב, שלמד גם אצל אביו כמובן, אבל גם בבית מדרשם של שם ועבר, יצחק למד רק אצל אברהם, עד גיל 37 לפחות, שהרי כתוב בחז"ל, שאמר אברהם לשרה בהיות יצחק בן 37, בצאתם אל העקדה, עד היום לא לקחנו את יצחק למקום תורה, הגיע הזמן שיגלה למקום תורה, ללמדנו שעד אז לא יצא יצחק מבית הוריו ולא זזה ידו מתחת יד אביו, הוא היה המתחנך של שמע בני מוסר אביך, והתוצאה הייתה בעקדת יצחק, שהרי אברהם בהניחו את יצחק על מזבח העקדה היה זה אחרי שאברהם שמע מפי האלוקים, והרמב״ם במורה נבוכים אומר שמעקדת יצחק נוכל ללמוד את עוצמתה, בהירותה וניקיון המראה של הנבואה, שהנביא בזמן מראה הנבואה יש לו בהירות גדולה מה הוא שומע, ממי הוא שומע, שאם לא כן לא היה אברהם מעלה את יצחק על המזבח. הניחה אברהם ששמע מן האלוקים, אבל יצחק הרי לא שמע מהאלוקים, יצחק שמע מאברהם, ואם אבא אומר אז עושים, ולא סתם עושים כדי לתת ידי חובה מיראה, אלא עושים מאהבה ודואגים שהדבר יהיה בשלימות, שהרי האלוקים לא ציווה את אברהם לעקוד את יצחק, ומניין השם עקדת יצחק? האלוקים ציווה את אברהם להעלות את יצחק על המזבח. העקדה הייתה רעיון של יצחק שביקש מאביו לעוקדו לבל יזוז ויפסל הקורבן, ואין חילופין, יש רק יצחק אחד. אבא אומר אז גם שוכבים על המזבח ונעקדים ומתים. יש דוגמה יותר נפלאה לחינוך והצלחה של חינוך, ובעקבות זאת מה נאמר? על כן יאמר היום בהר השם ייראה. איפה יאמר בהר השם ייראה? שלוש פעמים בשנה ייראה. איפה ייראה? בהר השם. מתי? בעלייה לרגל, ומשם לומדים חינוך. כל זה חוכה. והראשון לרגלים זה פסח, החג של והגדת לבנך. מכיוון שבפסח אנחנו עוסקים בחינוך, חינוך המרכיב גם את ההמשכיות וגם את הראשוניות והעצמיות, צריך להבין איך הדבר קורה בליל הסדר, איך ליל הסדר גורם למורכבות הזאת שתצליח, שתחול, שתתרחש. כל השנה אנו מצווים בזכר ליציאת מצרים, ובליל הסדר אנו מצווים בסיפור יציאת מצרים. רבות מדובר על ההבדל בין השניים. אחד מהם, זכר ליציאת מצרים שאומרים כל יום, לא נמנע במניין המצוות. מוני המצוות, הרמב״ם, הרמב״ן, הסמ"ג, לא מנו את מצוות זכירת יציאת מצרים בתרי"ג המצוות. איש מהם לא. לעומת זאת, מצוות סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר נמנית בתרי"ג המצוות. מדוע הזכר ליציאת מצרים לא נמנית בתרי"ג המצוות? משום שנפסק להלכה ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. לא נפסק להלכה כבן זומא שאומר להביא לימות המשיח. ואחד מכללי המניין המצוות הוא שמצווה שבזמן מן הזמנים איננה חלה, לא תחול, איננה נמנית במניין המצוות. לכן לא מנו למשל גם את הקמת המשכן כמצווה במניין המצוות. ומכיוון שלימות המשיח לא תחול מצווה זו של זכירת יציאת מצרים, הרי היא איננה נמנית במניין המצוות. לעומת זאת, סיפור יציאת מצרים שכן נמנית במניין המצוות, משמע שכן תחול לימות המשיח. אני שואל את השאלה למה? מה ההבדל? למה זכירת יציאת מצרים לא תאמר בלימות המשיח, ואילו סיפור יציאת מצרים תאמר? הייתי מוסיף עוד קושיה. לא רק שסיפור יציאת מצרים תאמר לימות המשיח, אלא שלא צריך לזה לימוד מיוחד. לא מצינו לימוד מיוחד שמצוות תפילין תתקיים בימות המשיח, או שבת, או כשרות, ואילו לגבי זכר ליציאת מצרים, כן מצינו למן דאמר שיחול לימות המשיח לימוד מיוחד. הווה אומר שההבדל בין זכירת יציאת מצרים לסיפור יציאת מצרים הוא לא רק הליבה בחכמים ולהלוכה שנפסק שאכן אין מקיימים זכירת יציאת מצרים לעתיד לבוא, כי כל ימי חייך זה הלילות, אלא אפילו לבן זומא שכן לשיטתו מקיימים יציאת מצרים לעתיד לבוא, ולשיטתו לכאורה כן צריך למנות את זה במניין המצוות, אבל גם הוא מבין שיש הבדל, כי הרי פה צריך לימוד מיוחד. לעומת זאת בסיפור יציאת מצרים בפשטות בשופי זה נמנע במניין המצוות, לאמור שמקיימים את זה גם לעתיד לבוא בזמן ימות המשיח, וצריך להבין מה ההבדל. ההבדל הוא פשוט מאוד. למה לא מקיימים מצוות זכר ליציאת מצרים לעתיד לבוא? יש לזה שני דרכים לבטא את זה בחז"ל. הנה ימים באים נאום השם ולא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה אתכם והביא אתכם מארצות הצפון. אומרים חז"ל, לא שיציאת מצרים תתבטל, אלא הגאולה העתיד העיקר ויציאת מצרים תבטל. לאמור, לא שייך להזכיר יציאת מצרים בשעה שיציאת מצרים הופכת להיות לחיוורת לעומת הגאולה העתידה. וכשאומרים שניסי יציאת מצרים אזכרתם תתבטל, ואילו חג הפורים לא יתבטל וזכרם לא יסוף מזרם, אז מסבירים כולם כי יש הבדל, וזה נושא לשיחה עמוקה בפני עצמה, ולא עכשיו הזמן, כי כבר עבר זמנו, בטל קורבנו. אבל כולם אומרים שיש הבדל, כי ניסי יציאת מצרים זה מסוג הגאולה העתידה, אלא שהגאולה העתידה היא בבחינת אור, וניסי יציאת מצרים בבחינת נר לעומתו, ושרגה בתיהר המייעני. כלומר, האור של יציאת מצרים יהפוך להיות לחיוור לעומת האור של הגאולה העתידה. לעומת זאת, נס פורים זו מחלקה בפני עצמה, לא מסוג הגאולה העתידה, ולכן יזכירו את זה גם לאור הגאולה העתידה, וזה נושא בפני עצמו כאמור להזיר מדוע נס פורים זו מחלקה בפני עצמה, לפני פורים שנה הבאה תזכירו. נמצאינו למדים שהגם שזכר ליציאת מצרים לא יכול לעלות נוכח הגאולה העתידה, סיפור יציאת מצרים כן. צריך להבין למה. ביטוי אחר בחז"ל להסביר את העניין של זכר ליציאת מצרים הבטל לעתיד לבוא, משל אומרים חז"ל לאדם שהולך ופוגע בו אריה, ניצול מן האריה מספר את סיפור ההצלה מן האריה, ממשיך הלאה, הולך ופוגע בו נחש, ניצול מן הנחש לא מספר יותר את סיפור האריה, הוא מספר את סיפור ההצלה של הנחש. צרות האחרונות משכיחות את הראשונות. כך, עד שלא תבוא הגאולה העתידה, אנו מזכירים יציאת מצרים, מי שתבוא הגאולה העתידה היא תאיב על יציאת מצרים, וזה שני צדדים של אותה מטבע. הצד אחד הוא הצד החיובי, הצד השני הצד השלילי. הצד אחד אומר האור של הגאולה העתידה יאפיל על אור יציאת מצרים, והצד השני אומר הצרות שלפני הגאולה העתידה יאפילו על הצרות של יציאת מצרים, של ערב יציאת מצרים, ולכן יציאת הגלות האחרונה היא זו שתיזכר ולא יציאת מצרים. ולאור כל זה שוב אני חוזר, צריך להבין למה סיפור יציאת מצרים כן יוזכר לעתיד לבוא. התשובה היא, כשאנחנו מזכירים יציאת מצרים אנחנו נזכרים במה שהיה, ואילו כשאנחנו מספרים יציאת מצרים אנחנו מדברים על ההווה. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, כאילו הוא יצא ממצרים עכשיו. אתה מדבר על משהו שקורה לך עכשיו, אתה מספר את מה שקורה, אתה לא מזכיר את מה שקרה. ואם אתה מספר את מה שקורה, אז קודם כל התשובה, ההסבר השני שאמרנו מחז"ל למה לא מזכירים לעתיד לבוא יציאת מצרים לגמרי לא רלוונטי. למה? כי סיפור יציאת מצרים הוא האחרון, הוא תמיד האחרון. כי ברגע שאתה, נניח מחר מגיעה הגאולה ואנחנו כולנו נתפעל והתברר לנו שכל השטויות שבוש הוא השליח לגאולה וכל הדברים האלה שאומרים כל אלה שיודעים, כמו שהגאון אומר שמי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע, הכל הדברי הבל, והרמב״ם צדק שאמר בסוף הלכות מלאכים שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, וחז"ל צדקו שאמרו משיח בא בהיסח הדעת. אנחנו נתפעל מהגאולה, אנחנו נספר את סיפור הגאולה בכל מקום, בשבוע הבא נשב בליל הסדר ונצא ממצרים. אז זה יהיה אחריכם. תמיד סיפור יציאת מצרים יהיה אחרי, כי סיפור יציאת מצרים הביא אותנו בזמן אמת ליציאת מצרים. וממילא לא שייך לומר שבא אדם ניצל מהאריה מספר את סיפור האריה, ניצל מהנחש מספר את סיפור הנחש, כי תמיד יציאת מצרים זה בחינת הנחש, בחינת הסיפור האחרון, זה סיפור יציאת מצרים. עמוק יותר לגבי ההסבר הראשון שאמרנו, אמרנו שאור הגאולה עתידה יאפיל על אור יציאת מצרים. זה טוב על אור יציאת מצרים שהיה, אבל שום דבר לא יכול להאפיל על האור שנמצא בלב עכשיו. אור שנמצא בלב של האדם עכשיו, שום דבר בעולם לא יכול לעקור אותו. ולכן סיפור יציאת מצרים שתפקידו להאיר בלב עכשיו, שום דבר לא יעקור אותו. ולכן סיפור יציאת מצרים גם לעתיד לבוא. אז גם אלה שמאמינים באמת בביאת המשיח צריכים להתכונן לליל הסדר, כי סיפור מצרים, יציאת מצרים יהיה בכל מקרה. איך זה עובד? למדנו אם כך מכל הצדדים שדיברנו, שבליל הסדר זה זמן החינוך, וחינוך משמעותו לא רק המשכיות, שאת זה אנחנו עושים כל יום בזכר ליציאת מצרים, נזכרים במה שהיה מורשת אבותינו, אלא התחלה, ראשוניות, עצמיות. ולמדנו שסיפור יציאת מצרים הוא זה שגורם לאותה עצמיות לצאת אל הפועל. איך זה עובד? ובכן, מה שעושה את הגדת ליל הסדר לסיפור ומבדיל אותה ממה שאנו עושים יום יום בזוכרנו את יציאת מצרים, זה שני יסודות שנמצאים בהגדה ולא נמצאים באמירה של כל יום. א', כל כתוב בחז"ל כמובן, דרך שאלה ותשובה. ב', מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל בגנות עבדים היינו, מסיים בשבח ויוציאנו השם אלוקים. מתחיל בגנות בתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו, מסיים בשבח ואתה קרבנו המקום לעבודתו. בעת דרך שאלה ותשובה. ואנחנו נראה ששני היסודות הללו אחד הם. זה אותו יסוד אחד שממנו יוצאים שני ענפים. אחד שאלה ותשובה, והשנייה השני דרך שלה ותשובה. אחד דרך שלה ותשובה, והשני מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נתחיל בראשון, דרך שלה ותשובה. מה זאת שאלה? המילה שאלה יש לה שלוש משמעויות בלשון הקודש, לכאורה שונות זו מזו, ואנחנו נראה שהכל אותו שורש. מצד אחד שואלים שאלות, לא עונים, יוצאים לרדיו 10 ביום חמישי. מצד שני, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. פה לא מדובר על שאלה במשמעות של לשאול על מנת להיענות, כי אם כך לא שייך לומר אחת שאלתי מעת השם, צריך לומר אחת שאלתי את השם. לא שואלים מעת, שואלים את, שואלים מעת לקבל משהו, לא לקבל תשובה, לא להיענות. ומה דוד המלך שואל מהקדוש ברוך הוא שיענה לו תשובה? שזה יש רדיו 10, הקדוש ברוך הוא לא משדר שם. הוא שואל שבתי בבית השם, וכשהלב שומע את הפסוק הוא מבין שהמילה שאלה היא ממשפחת המילים המבטאות תשוקה. הוא משתוקק ושבתי בבית השם. אז שאלה זאת תשוקה. יש גם לשאול חפץ. ישנם כמה דרכים שאדם משיג חפץ בדרך לגיטימית: לקבל מתנה, לרכוש ולשאול. מבין שלושת הדרכים הללו השאלה מבטאת חסר יותר מכל דרך אחרת. מדוע? אדם מקבל מתנה, אישה קיבלה בגד במתנה, זה אומר שזה היה חסר לה? זאת אומרת שבשנייה היה בגד אחד מיותר, לא יותר. קיבלה, מה הייתה שם? ואם היא הלכה לקנות בגד, זה אומר שזה היה חסר לה? למה שוכחה מדעית? שמעתי אומרים למה קראו לבשתי ושתי? היא עמדה ליד ארון הבגדים לפני המשתה, הלכה לחפש לבגד, ואמרה, זה כבר לבשתי, 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 לבשתי. עד שנשאר לבשתי. אולי היא החליטה להשקיע בבגדים, זה לא אומר שבאמת חסר לה. אבל אם האדם הולך לשאול חפץ, הוא נהיה עבד למשאיל. השואל חייב בשמירה חמורה יותר מכל שומר אחר, יותר משומר חינם, יותר משומר שכר, יותר מסוחר. מארבעת השומרים השואל הוא עבד, הוא חייב באונסין אפילו, הוא חייב באונסין. מה לא מלצרה הזאת? אף בן אדם לא הולך לבקש מהשני, תן לי את האוטו שלך כשיש לו אוטו ליד הבית, אלא אם כן הוא רוצה לזכות את השני בחסד. אבל אתה צריך להחזיר את זה באותו מצב. למה לך ולצרה הזאת אם יש לך משלך? כמה זה לא נעים. אז אם הוא בכל זאת הולך לשאול, כנראה שבאמת חסר לו. כנראה שבאמת חסר לו. אדם לפני שהוא הולך לשאול, מתבייש. אדם לפני שהוא הולך לקנות מתנה, לקנות משהו בחנות, לא מתבייש. למה? משום שכשהוא קונה, אז הוא קונה. כשהוא שואל, השני עושה לו טובה. אם הוא לא היה באמת צריך, הוא לא היה עושה את זה. זה לא נעים? אז אמרנו ששאלה זאת שוקה, וראינו שכששואלים חפץ פירוש דבר שבאמת יש לי חסר. זאת גם שאלה במשמעות של לשאול שאלה על מנת לקבל תשובה. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם תחילה, ואני לא ויתרתי על אף אחד מהם, אני מתכוון מהכישלונות. אלא מה? שלומדים מהניסיונות. הייתי מסתובב לתת הרצאות שני אנשים חולים, כלומר סובלים מנדודי שינה. היית מתחיל הרצאה והיית רואה שהציבור מתחלק לשני חלקים. 95% נרדמים מיד, 5% האחרים נכנס להם מאוזן אחת, יוצא להם מאוזן השנייה. מי אתה שתדבר אלינו? מי אתה שתטיף לנו מוסר? מי אתה שתדרוש לנו? מי אתה שנקשיב לך בכלל? אתה יוצא משיחה, מדרשה, מההרצאה, ואנשים, אתה שומע אנשים מדברו אחד השני, נהנית מההרצאה? נהנה. איזה עניבה הייתה לו. מישהו ביקש ממך שתהנה? חמור. התכוונו שתצא עם בעיה לכל החיים עכשיו, שתשבור את הראש בקיר, שתתחיל לבדוק את עצמך. הוא נהנה. למה הוא נהנה? כי זה נכנס לו באוזן אחד, יצא לו מהאוזן השני, ניקוי אוזניים עם הראש באמצע, זה פה, זה בכלל לא נשאר אצלו, זה צריך להתעקע לך כאן בגרון. אתם יודעים למה העבד עברי רוצים לו את האוזן ודווקא את האוזן הימנית? כתוב בחז"ל, אוזן ששמע בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך ומכר עצמו לעבד, תרצה. למה דווקא אוזן הימנית? אני אגיד לכם למה. כתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם. כשעומדים פנים מול פנים, אז מה קורה? הימין שלי מול השמאל שלך, השמאל שלי מול הימין שלך, נכון? וכתוב מימינו של הקדוש ברוך הוא כביכול אש דת למו. אז אם אנחנו קיבלנו את התורה מימינו פנים בפנים, אז היא הגיעה לאוזן השמאלית שלנו פנים בפנים. אבל אצלו זה נכנס באוזן אחד, יצא לו מהאוזן השנייה, אז עושים לו חור באוזן השנייה בימין כדי שיהיה מאיפה לצאת, אחר זה יהיה תקוע בפנים, הוא יחנק עם זה. ככה זה כשבני האדם שומעים ומקבלים עטפות. הם לא שומעים. חז"ל אומרים על יתרו, וישמע יתרו, מה השמועה, שמע ובא, שמע קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, אומרים בשם הרב בבריס, מה הפשט פה? וישמע יתרו, מה השמועה, שמע ובא. כי רק יתרו שמע, שמוע ממרגזון, חילה חזו שפלשת, אז נבלו לפי אדום, אלא אם אוהב יוחזם אורד. אבל זה נקרא לשמוע, מיד אחרי הם מתפלים, טיפול עליהם המטר הפחד. הרי הם שמוע, הם פוחדים. אז נכנס להם מאוזן אחד, יצא מאוזן השנייה. מה שמועה? שמועה זה להכניס פנימה, שמע ובא. הוא היחיד ששמע באמת. זה כמו שאדם הולך בכביש, משאית סופרת, הוא ממשיך ללכת, הרגעי. משאית סופרת בשנית, והוא ממשיך ללכת. הפעם השלישית שמסעית סוברת, הוא מסתובב לו, שמעתי, הוא ממשיך ללכת. זה נקרא לשמוע. מה זה נקרא לשמוע? שמע ובא, שזה יישאר, לא יצא מהאוזן השנייה. כיוון שראיתי שאנשים בכלל לא מדברים אליהם, אז שיניתי את הטקטיקה. והיום אני משתדל, כשאני מגיע למקומות שכאלו, לעשות ערב של אותו תשובה. עכשיו, מה קורה? בשלב, אם לא הודיעו לאנשים מראש והם לא באו מוכנים עם שאלות, אז בשלב ראשון מגיעות שאלות שלא מעניינות אותם באמת. הם רק מרחמים על המרצה שבא לא מוכן, שיהיה מה להעביר את הערב. בשלב שני מתחילות לצוף השאלות האמיתיות. ואז, כשאתה אומר להם את אותם דברים שהיית אומר להם ממילא, זה משהו אחר לגמרי. רמת ההקשבה, רמת ההשתתפות, רמת הקבלה, ההבנה של הדברים, ההשגה בהם, שונה לחלוטין. זו דרך שאלה ותשובה. דרש מספר על יקום מסתרות שהיה בן אחותו של יוסי בן יועזר. היה יוסי בן יועזר, מגדולי הדור, בדור, בפולמוס של יוונים, מובל לעמוד התלייה בשבת. והיה יקום מסתרות שהיה מתייוון, מתפקר, רוכב על ידו על סוס בשבת. אמר לו יקום מסתרות ליוסי בן יועזר, תראה מה נתן לך אלוהיך, תראה מה נתן אלוהי. אתה מקבל חבל תלייה בשבת, אני מקבל סוס. אומר לו יוסי בן יועזר, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. אם למכעיסיו כל כך טוב, נהנים מהחיים, יש לו סוס. סוס וולבו, אותו דבר. קל וחומר לא עושה רצונו. אומר לו יקום מסתרות, כלום יש עושה רצונו יותר ממך? אמר לו, אם כך לעושה רצונו חבל קנייה, קל וחומר למכעיסיו. נכנסו, אומר המדרש, הדברים בליבו של יקום כארסו של אחנה, כארס של נחש. עשה חשבון נפש, הוא הגיע למסקנה שלאור מעשיו המפוארים וקופת השרצים העומדת לו מאחורי גבו, והיום אגב מאוד מהדרים בעניין השרצים האלה, מגיע לו דלת מיתות בייזו. נשאלת השאלה, מה אמר לו יוסי בן יועזר שעורר את ליבו כל כך? הרי לא בכדי מספרים לנו חז"ל שיקום מסתרות היה בן אחותו. בטבע הדברים, בתור דוד, יוסי בן יועזר בוודאי לא היה לא נעים שיש כבשה שחורה כזאת במשפחה, מבשרך לא תתעלם. ומן הסתם כל השנים הוא ניסה לעורר אותו לתשובה, וזה עזר? לא עזר. אז מה הוא אמר לו עכשיו שהוא לא אמר לו כל החיים? מילא אם היינו שומעים איזה פילוסופיה עמוקה, היה נותן לו הרצאה על תורה ומדע, על תורה מכניקת הקוונטים. אנשים מתקשרים אליי לרדיו, שואלים על תיאוריית האבולוציה, אפילו לא יודעים איך להגיד את זה. אבל הוא אמר לו דבר הכי פשוט בעולם. מה הוא אמר לו? תזרז בגנום. נתן לו בשני מילים הרצאה של הרב אמנון יצחק. פשוט, חד, אמיתי, חלק, אמת. אבל את זה הוא אמר לו כל החיים מן הסתם. מה הוא אמר לו עכשיו שלא אמר לו כל החיים? אבל פה נמצאת התשובה. כל החיים יוסי בן יועזר הטיף, דרש, הרצה. זה נכנס ליקום מהאוזן הזאת, יצא מהאוזן השנייה. זה לא דיבר אליו. פעם ראה יוסי בן יועזר שזו שעת רצון. יקום מסתרות בא לרכב על סוס על ידו בשבת. יוסי בן יועזר שהכיר את האחיין שלו, בחור מבית טוב, הוא לא יכול להיות כל כך אכזרי שסתם בא להציק ברגעים כאלה נשגבים. גדול הדור עומד למות על קידוש השם והוא בא סתם להציק. אפילו תומי לפיד לא היה עושה דבר. זה לא אנושי בכלל, זה לא מתאים. הוא הבין שמשהו מציק לו, אז הוא עשה לו פרובוקציה. כשיקום מסתרות אמר לו, תראה מה נתן לך אלוקיך, תראה מה נתן אלוהי, אז הוא אמר לו משפט תמוע, אם כך למכעיסיו כל כך טוב, קל וחומר לעושה רצונו. פעם יקום מסתרות התפרץ, האם יש עושה רצונו יותר ממך? פעם הראשונה בחיים שלו הוא שאל שאלה. כיוון שהוא שאל שאלה, ענה לו כעת יוסי בן יועזר את התשובה הפשוטה והאמיתית. לא צריך פלפולים, לא צריך פילוסופיה, יש לארנו יוסי פשוט, תסרף בגיהנום. יש דין ויש דיין. אבל מכיוון שהפעם זאת הייתה תשובה לשאלה, נכנסו הדברים בליבו כארסו של נחש.
אם שאלה הסברנו משמעותה תשוקה, שאלה אמיתית במשמעות של שאלה על מנת לקבל תשובה, יוצר מידע על חור בלב. אדם שיש לו שאלה צריך להרגיש נכה כל זמן שהוא לא מקבל תשובה. אם הוא לא מרגיש נכה, אין לו שאלה, סתם משהו אינטלקטואלי עם סימן שאלה בסוף, זה עוד לא עושה איזה שאלה. לא הסימן שאלה עושה את השאלה, החור בלב עושה את השאלה. שהוא לא ישן בלילה, הוא מרגיש באלמום אם אין לו תשובה. ואז כשעונים לו על שאלה כזאת, משיבים את המיית הלב למקומה הראשון, מרגיעים אותו, ולכן זאת נקראת תשובה על השאלה. כמו שהשב בתשובה מתרפא, גדולה תשובה שמרפאת, כן? תשובה גם מרפאת, כך התשובה על השאלה מרפאת את אותו חור בלב. כמו שמספרים על רבי איזו חריף, שהגיע פעם לאיזו ישיבה לחפש חתן לבת שלו, זרק לחלל הישיבה שאלה, מי שידע תשובה זכה. נתנו לו איזה פינה בישיבה, והבחורים ניסו את כוחם אחד אחרי השני, יום, יומיים, שלושה, למדו את הסוגיה וניסו לענות על השאלה. הוא דחה את כולם. בסוף הוא ראה שמעשה לזה לא יצא מים, אז הוא עלה על המרכבה לנסוע הביתה, אולי לישיבה אחרת. איך שהוא מתחיל מרכב, שהרכב מתחיל להדהיר את הסוסים, בחור אחד רץ אחרי המרכבה, לו הרב, שאלה, שאלה. עצר את המרכבה, העלה את הבחור המרכבה, אומר לו, נו, מה התשובה? הוא לא יודע. אז למה צעקת? הוא אומר, כן שידוך, לא שידוך, כן קלה, לא קלה, אבל אל ישיר אותנו עם השאלה בלי התשובה. שאלה מטרידה, אנחנו רוצים לדעת את התשובה. אמר לו, רבי זכריף, אתה נבחר, אתה תהיה החתן, זה לא משנה אם יש לך תשובה או לא. כואב! זאת שאלה אמיתית, שאלה שכואבת. כשהשאלה כואבת, אז התשובה חודרת, ולכן בעקבות התשובה שקיבל יקום משרות לשאלה שלו, כתוב בחז"ל, נכנסו הדברים לליבו כארסו של נחש. מה הטבע של ארס של נחש? אריה שנושך, אז אם הוא נשך את מישהו בראש הוא ימות, אבל אם הוא נשך את מישהו באצבע הוא יהיה בלי אצבע, אם הוא נשך את מישהו באף הוא יישאר בלי אף, לא יהיה לו איפה למה לדחוף איפה, אבל הוא לא ימות. זאת אומרת, במקום ששם הזאב או האריה או הדוב פוגעים, שם הם ממיתים אם וכאשר. אם המכה היא ברת האחי, נחש זה משהו אחר. נחש לא משנה איפה הוא מקיש, זה תמיד יגיע למקום. הוא יכול להקיש בזרת, הוא יכול להקיש בבוהם, הארס יחלחל, יטפס ויגיע למרכז העצבים במוח וימית את הקורבן. זה תשובה לשאלה. תשובה לשאלה היא כמו, להבדיל על צד החיובי, ארס של נחש. היא מחלחלת ומגיעה ללב, נכנסו הדברים לליבו, משום שהלב נפתח, נהיה חור בלב. זה מה שכתוב, הרחב פיך במלאו. בלי שמרחיבים את הפה אי אפשר למלא אותו. זאת שאלה. ובליל הסדר, מוריי ורבותיי, אנחנו שואלים. ברגע שאדם שואל, ברגע שאדם שואל, אם תשימו לב, אפילו הבן שאינו יודע לשאול באמת שואל. למה? לא כתוב שאינו יודע לשאול, את אמור לו, את פתח לו. מה פתח לו? פתח לו את הפה שישאל, תלמד אותו לשאול. את מי אפשר ללמד לשאול? את הרשע. הרשע בא לסדר, שואל, מה העבודה הזאת לכם? אני אשאל אתכם, למה הוא בא לסדר בכלל? בגלל הסעודה? הוא לא יכול היה לבוא ישר לשולחן עורך, מה הוא בא כל כך מוקדם? מה הוא בא למגיד? עוד לפני כל ההגדה הוא הגיע, מה הוא הגיע? אם זה לא מעניין אותו, אם הוא כזה רשע כמו שאנחנו חושבים, אז למה הוא הגיע בכלל? מה, הוא היה בא לסעודה, לא היה מקבל קנה לך? היה מקבל. למה הוא בא? זה כמו הסיפור שמספרים, שהגיעו שני, היו שני עניים, אחד יהודי, אחד גוי. היו עוברים מהעיירה אל העיירה, עושים כסף, מתחלקים. כל פעם היו מגיעים לשבת, אז היו מחלקים אותם בין הבלבטים. הגוי הזה למד ככה להגיד כאילו ברכת המזון, ולמד את כללי הטקס והשתלם, כולם חשבו שהוא יהודי. הגיע ליל הסדר, אומר לו, הכין אותו כבר שבועיים קודם, לא אכלו, לא כדאי לאכול, אומר, אם בליל הסדר יש סעודה כזאת, בכל בית עושים סעודה, אל תשאלו, חיכה לו, אבל בלילות תוכל למד הסעודה של ליל הסדר ימים קודם. הגיע ליל הסדר אחרי התפילה בבית הכנסת, השמש מחלק את האורחים בין הבלבטים, והוא קיבל בלבט אחד והגיע הביתה. מתחילים את הסדר, הוא רואה שמתחיל ברגל ימין, מתחיל ביין, יין הוא דווקא בעד, להבדיל מה שהוא רואה כל שבת שמקבל כל אחד קצת, פה כל אחד מקבל כוס. צדק החבר שלו, כוס שלמה של יין שאתה אותה עבור. אחר מכן הוא רואה, רוחצים ידיים, סימן טוב, הוא יודע שיהודים נותנים ידיים לפני הסעודה, עכשיו רוחצים ידיים, מגיע הדבר האמיתי. פתאום, הלחם המוזר הזה עולה בדיוק מה זה, אבל הוא מבין שזה משהו, מונח על מקומו, ומביאים איזה ירק, זה מה, איזה צנון תפוח אדמה, ונותנים לכל אחד קצת. איזה קמצנים, איזה קמצנים, זה מה שמוכרים. ועוד לפני שגומרים וסלקים את זה לשולחן. ואז הוא רואה, לוקחים את המצה, ואולי עכשיו זה יתחיל, שוברים אותה לשתיים, אחד מחזירים חזרה, אחד מחמיר. איזה קמצנים, שונים, כן. אחר כך מתחילים להגיד. מדברים, 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 ושרים, שרים, ומדברים, מדברים, מדברים, ועד חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, והוא שם הולך למות מרעב, ומדברים, מדברים, והוא כבר נהיה יבש לו בפה מרוב שהוא עושה ככה, והוא לא יודע מה להגיד. הוא יודע שצריך כל הזמן לעשות כאילו ממלמל, הוא מסתכל בהגדה, מסור אותה לכאן, מסור אותה לשם, הילדים מטפצפים לו וזה, נו, סוף סוף נגמר, יין, שוב יין, זהו בעד. שתה עוד כוס, הראש לא מתחיל להסתובב. נוקלים ידיים, אולי עכשיו זה יגיע. הפעם הוא רואה, זה לא, לא משחקים יותר, נגמרו ההצגות. חן איתי בתלם, בוצאים את המצה. מקבלים את המצה, הוא מסתכל, אנשים אוכלים את המצה בצורה כל כך משונה, לא תרבותית. מה, הם בולים ובולים 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 ושוכבים כך. הוא לא הבין את האנשים, הוא קודם חשב קמצנים, עכשיו הוא יודע משוגעים לגמרי. נגמר הסיוט הזה גם כן. אז מגיע מאור. ברוב תפוצות ישראל אוכלים מרור חסה. צריך להיות למדן גדול כדי להבין איך זה זכר לשיעבוד. החסה. אמא שלי אמרה לי, אפילו אצל הנאצים, לא צריך להגיע למצרים, היה יותר קשה מהחסה. אבל מזרח אירופה, מוריי ורבותיי, לא היה חסה. אז למרות שהחסה זה המרור בדרגה הראשונה בין החמש הסממנים של המרור, חמש סמני המרור, במזרח אירופה נהגו לאכול חזרת. חזרת מגורדת, אפילו לא בכל מקום מגורדת, עד כדי כך שהשולחן ערוך לא ממליץ לאכול כי זה מסוכן. אבל סבא שלי היה אוכל כלח של חזרת, כל המגן דוד האדום של תל אביב עמד על הרגליים לפני כן. בגיל 80 לאכול כלח של חזרת, העיניים שלו היו מתהפכות. אני לא ראיתי זה כי אני קרוי על שמו, הוא נפטר לפני שאני נולדתי, אבל כך סיפרו לי. אחרים היו מגרדים את המרור ובוכים. מגיע כזה מרור, הוא רואה משהו מגורד כזה, והוא כל כך רעב כבר, הוא רואה כל אחד לוקח כזית, חושב, זה קמצנים עוד, לא זכר, לא לוקח, הוא יש לו כבר ניסיון איתם, אבל הפעם הוא לא ייתן שירמו אותו, בקרפס הוא נתן שירמו אותו, הפעם הוא לא נותן, הוא מכניס שתי ידיים תוך הקערה, מוציא מלוך אופניים, מכניס תוך הפה, ומתחיל להשתעל, ומתעלב, העיניים שלו מתהפכות, הוא קם. מתחיל לצעוק, יהודים שקרנים, הבטיחו לי סעודה, אתם רוצחים, רציתם להרוג אותי. ועד בכיסא וברח מהבית. הלך לישון באיזה מקום, רעב, ממורמר, חצי שיקור מהיין, חצי גוסס מהמרור. למחרת, נפגשו, הוא והחבר שלו, החבר שלו בא, שמח, היה לו בסדר. שמע דברי תורה, היה לו סעודה כמו שצריך. הוא אומר לו, נו איך היה? הוא אומר, תשמע, אני חסר איתך חשבונות, אתה שלחת אותם שהרגו אותי. הוא אומר לו, מה קרה? הוא מספר לו. הוא אומר לו, תתפש! עוד שתי דקות היית מחכה! היית רואה איזה סעודה היית מקבל, למה ברחת? זה בדיוק מה שקרה לאנשים שמתו במכת חושך. את כל המרור אכלו, איבדו את הסבלנות, אמרו, עד כאן, נשארו שם. אז למה הרשע מגיע בכלל להגדה? הוא יבוא לשולחן ערוך, ישר לסעודה. הרי הרשע לא עם הארץ, הוא יודע. התשובה היא שהרשע בא להגדה גם כן. אבל הוא בא לזכר. הוא לא בא לסיפור. בשבילו זה מה העבודה הזאת לכם. הוא אדם מסורתי. יש לו נוסטלגיה. הוא מאוד אוהב יהדות, תרבות יהודית. הוא אוהב מנהגי אבות. הוא אפילו הולך למוזיאון לבית התפוצות בכל המועד כדי לראות איך היו קהילות יהודיות בעבר, בתי כנסת עתיקים. הוא מאוד אוהב את זה, כן? מסורת בשבילו זה מה? זה החיים שלו. אבל רק בתור משהו שהיה, לא בתור משהו שנולד היום. ולכן אומרים לו, אילו היית שם לא היית נגאל, משום שצריך רק מישהו בן גאולה היום, מי שבן חובין היום היה נגאל אז, כי אין הבדל בין אז להיום, כי זה כל המהות של ליל הסדר. כל שאר הילדים שואלים, יש אחד שלא שואל, אבל זה לא בגלל שהוא לא רוצה לשאול, בגלל שהוא לא יודע לשאול. מה פה שהוא לא ידע לשאול? הוא נכה כי הוא לא יודע להיות נכה. זאת נכות הכי קשה, מי שנכה ולא יודע להיות נכה. כן, כמו שבקוצק אמרו שאין לך דבר שבור יותר מלב שלם, אין לך דבר שלם יותר מלב שבור. מי שלא יודע לשבור את הלב הוא נכה. מי ששבר את הלב הוא יקבל תשובה והוא יהיה אדם שלם. אז השינוי יודע לשאול הוא מסכן, צריך ללמד אותו לשאול. לא כתוב את ענה לו, את למד אותו, את פתח לו, תלמד אותו לשאול. ואני מרגיש שכמה מהיושבים פה מסתכלים עליי ואומרים, הכל טוב יפה, שמענו את הדרשה, אבל הרי הכל בלוף, הכל הצגה, איזה שאלה ותשובה, הכל מתוכנן מראש. הילד הולך לגן או הילדה הולכת לגן, מלמדים אותם לשיר מה נשתנה, הם באים בליל הסדר שרים מה נשתנה עם הניגון מזויף, עם המילים משובשות, וכל שהם ישבשו יותר זה יהיה יותר חמוד, והסבתא מתמוגגת ולמוחד תספר כל השכנות איזה חמוד היה הילד ששאל מה נשתנה והתבלבל בין חמץ למצה ובין פסח לשבועות, ובאמצע גם תקע בשופר, אז נשאלו מה שהיה שם, איזה סלט, זה היה נורא נחמד. ואז האבא אומר, עבדים היינו, איזה תשובה, הוא קורא מתוך האגדה. ובכלל, איזה משאלה זאת מה נשתנה? שום דבר לא נשתנה. זה אותו דבר כמו שנה שעברה לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני ארבע, לפני חמש, אותו דבר בדיוק. לא נשתנה. זה מזכיר את הבלבול של השטן בראש השנה. מה, השטן לא זוכר משנה שעברה שבלבלנו אותו באותה צורה? מוריי ורבותיי, הכל נכון. ואף על זה, אל נשנה אפילו קוצו של מנהג. הרי מה כתוב בשולחן ערוך? אם אין לו מי שישאל אותו, הוא שואל את עצמו. אז הוא בוודאי השאלה מתעוררת. אם הוא שואל את עצמו, הוא עונה. הוא מוטי והוא מפרק לה. אז מה העניין של דרך של שאלה ותשובה במשמעות שאנחנו דיברנו עליה, של ליצור חסר? אנחנו לא משנים שום דבר. מספרים על אחד מגדולי האדמו"רים, אני לא זוכר מי, אולי רב שמחה בונים שיסטה, שהילד שלו חזר מהחדר בליל הסדר והתחיל לשיר מה נשתנה. והיה מקובל באירופה שלפני ששרים מה נשתנה, הילד אומר לאבא ביידיש, אבא, אשאל אותך ארבע קושיות. והילד הזה לא אמר את המשפט הזה, הוא רק שאל. שואל אותו אבא, למה לא אמרת אבא אשאל אותך ארבע קושיות? זאת אומרת, הרב לא לימד, המלמד לא לימד, הוא לימד רק מה נשתנה. למוחרת ניגש רב שמחה בונים שיסטה, אם זה הוא או מי שזה לא היה, למלמד, שואל אותו, למה לא לימדתם את הילד כמו שמקובל מדור לדור להגיד אבא אשאל אותך ארבע קושיות? אז הוא אומר, מה זה חשוב? אז משנה, הוא שאל, העיקר שישאל. והוא קיבל על הראש. מה זה משנה? ככה מנהג אבותינו, אנחנו לא משנים שום דבר. וכל שנה בית דין של בלז יוצא במודעות ברחובה של עיר, אני לא יודע אם פה בקריית ספר או בירושלים, עם כותרת גדולה של אל תיטוש תורת אמך, שכל קהילה וכל עדה צריכה ללכת לפי מנהגיה, בדיוק לפי המנהגים, כל אחד לפי המנהגים שלו. אז ודאי ודאי אנחנו לא משנים שום דבר. אבל מה כן? עצם העובדה שאנחנו רואים שרבותינו ניסחו כך את האגדה, אנחנו יודעים מה מצפים מאיתנו. מצפים הם רבותינו מאיתנו שבאמת נרגיש כמו מי שמקבל תשובה על שאלה שלו. ובאלה אנחנו צריכים ליצור את החור בלב, אנחנו צריכים ליצור שהתשובה תהיה תשובה, הרי אין דרך אחרת. הרי באמת אנחנו נותנים את אותה תשובה כמו שנה שעברה, ולא כולם חולים באלצהיימר. אנחנו זוכרים הרי, ואפילו אם לא היינו זוכרים, הרי כל השנה אנחנו מזכירים. אז אין חידוש במשמעות מבחינה אינפורמטיבית, זאת אותה אינפורמציה, וזה יותר קשה אמנם. לכן נותנים לנו 30 יום להתכונן לחג הפסח, צריך לשים את הלב לחג הפסח, צריך לחפור בו, צריך לנקות את כל החמץ, את כל הסמה, כל הסתה מהחמץ, צריך להוציא את כל החמץ כדי שיהיה מקום לקבל את התשובה. אז זה לא משנה שמבחינה טכנית השאלה ידועה והתשובה ידועה, זה לא משנה, אבל את הלב נכין לקבל את זה. זה עומק הפשט, וזה עומק הפשט גם במרכיב השני של דרך שלה ותשובה. תחילה חשוכה והדר נהורה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. למה? כי אחרי שמתחילים בגנות, השבח זה לא סתם זכר, אלא סיפור. השבח שבא אחרי הגנות. כמו בעלי תשובה, איך אמר לי בעל תשובה אחד? חבר אחד, היה חברותא שלי, למדנו יחד הרבה הרבה זמן, אני הייתי ראש כולל. היה לי כולל, חצי כולל של בעלי תשובה. כי הכולל היה חברותא שלי ואני, הוא היה בעל תשובה ואני לא. אז היה חצי כולל של בעלי תשובה. למדנו יחד איזה בית כנסת, ומכיוון שהוא היה, הוא למד בישיבה פה שאני לימדתי, ורצינו ללמוד חברות, ובישיבה לא נתנו ללמוד, כל הזמן באו לשאול שאלות, אז לקחתי אותו החוצה. אחר כך בישיבה אמרו שלא ישלמו לו את המלגה שלו אם הוא לא ילמד בישיבה. אמרתי, אני אשלם לו. פרגנתי לו כל חודש את $100 שהוא מקבל מהישיבה, ואני הייתי ראש כולל. אני שואל אתכם, $100 לא שווה? אמר לי פעם החברות שלי, עמדנו יחד אירובין, כמו רשי תוסף ראשונים, עד משנה ברורה ביור הלוכה, הכל זה היה פילטרה. הוא אמר לי פעם, אתם לא תבינו אף פעם, אתם מקולקלים, אתם מנוונים. אנחנו, אומר, היה רגע אחד שראינו את האמת. כשיש תחילה, זה לא אומר שצריך להיות בעל הרי, כן? היום זה כך הולך, היום מציגים כל מיני חוזרים בתשובה שיספרו את הסיפור. עד שאין לו 5 ממזרים הוא לא מספיק חשוב. יכול שהוא היה יותר בעל הרי בהתחלה, אז הוא יותר חשוב. ודאי שלא זאת הכוונה, כן? ודאי שיש מעלה ללימוד תורה בתארה מתחילה ועצוב, אבל זה ממחיש לנו את מה שהאגדה עושה. אם יש לו עלינו בתחילה חשוכה, אז כשמגיעים ברוך השם להדר נאורה, כשמגיעים לאור שאחרי החושך, אז הלב מתמלא, אז זה נראה הכל אחרת. זה בדיוק אותו רעיון של דרך שלה ותשובה. שתי התשובות, שני היסודות בחזר על סיפור יציאת מצרים, מובילים אותנו לאותו כיוון, להרגיש יציאת מצרים. ואם אתה מרגיש באמת יציאת מצרים עכשיו, ברור שגם לעתיד לבוא זה יהיה. אתה מרגיש באמת יציאת מצרים עכשיו, ברור שגם לעתיד לבוא זה יהיה. כן, הגאולה העתידה, או למעלה אפילו מהגאולה העתידה, אם זה יבוא אחרי הגאולה העתידה, חג הפסח, כי זה יהיה ממש עכשיו. ועוד נקודה אחרונה שעוזרת לנו להרגיש ולדעת את כל הדברים הללו על הצד הטוב ביותר. למה הם לא מפסיקים ביחד? המצה. המצה זכר לחירות. איך מצה זכר לחירות? הרי כך כתוב, בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ, אנחנו אוכלים מצה. אז יש מפרשים שאומרים שזה הלחם שהכילו אותם במצרים, כי המצרים לא רצו לתת להם לאכול לחם שמתעכל מהר. בסדר, אבל זה לא הפשט. פשט הוא שזה זכר לחירות, וכך אומר מהר"ל וכך אומרים כולם. יש בזה גם את זה, אבל פשט הוא שזה זכר לחירות. איך מצה נהיה זכר לחירות? מה שלא זכר לחירות לא אוכלים בהסיבה. מרור לא אוכלים בהסיבה. כרפס לא אוכלים בהסיבה. מה שזכר לחירות אוכלים בהסיבה. במצה אוכלים ודאי בהסיבה. זכר לחירות. כתוב כך. והכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מה זה בן חורין? לא פרושם לאחורים, רבים של חור. יש חור ויש חורים, ובארמית חורים. הבן של איזה חורים זה האיש המשוחרר? איך לומדים מחרות על הלוחות חירות? אל תקרי חרות אל החירות. למה אל תקרי? כן תקרי, כתוב חירות, אז מה אל תקרי חרות? כך שואל מהר"ל בדרך חיים. אומר מהר"ל בקיצור מילותיו, ואנחנו נזיר את זה מעט יותר, דבר נפלא עד מאוד ועמוק מאוד. כתוב שתפסו את רב חנינא בן תרדיון אברמו באבי דזורי, והקיפו אותו בספר תורה ושרפו אותו יחד עם ספר תורה עמו. אמר להם רבי חנינא בן תרדיון לתלמידיו שהוא רואה אותיות נשרפות, גבילים נשרפים, אבל האותיות פורחות באוויר. כלומר הם יכולים לשרוף את הגוף, אבל לא יכולים לשרוף את התוכן, את הרוח. לא רק לגבי הספר התורה, אלא גם לגבי האדם עצמו. כי האדם נמשל לספר תורה. הוא התכוון גם על עצמו, לא רק על הספר תורה. וספר יכול להיכתב בשלוש צורות, יש שלושה צורות של כתב. כתב רגיל שכותבים בדיו על גבי נייר או בחוטים רקומים על הבד. כשאתה קורא בכתב רגיל, מה אתה קורא? את הדיו. מה יוצר את האותיות? החוטים, הדיו, החומר. אם הדיו נמרח קצת אחרת, אותיות אחרות אצלנה או קשקוש. כלומר, החומר מכתיב את יצירת הצורה.
מתאים למשל לבני אדם שהגוף שלהם שולט על הנשמה. הנשמה מקיימת בכל דרך אחד האהו את הגוף, אבל הוא לא מיישר את אורחותיה אלא להם. הוא מכתיב, הוא השולט בכיפה. אדם כזה יכול לקחת משולש אדום, לתלות אותו על הראש, לכתוב נגרר.
הכתב שבלוחות היה חרוט עם תו, וחרוט עם תו משמעותו חרוט עד הקצה, להביא מחרוט עם תת, כי האות תת מבטא טוב. לכן האות תת זה חץ כלפי פנים, כי בכל דבר בפנימיות שלו נמצא הטוב. האות תו מבטא צור, ולכן זו האות האחרונה באלף בית, זו האות של מוות, זו האות של תכלית, ולכן זה תו. תווית שמים על החפץ כשהוא נגמר, כמו שכתוב בגמור בשבס נון היי, על יסוד הפסוק ביחזקאל, שהקדוש ברוך אומר לאיש לבוש עבדים, לך ויתווה את התו המצחות האנשים ומתגמה, תו של דיו על מצחם של צדיקים, תו של דם על מצחם של רשעים. מתי שמים תווית כזאת על אדם, אם לא כשהוא הגיע כבר לאיזושהי תכלית מסוימת שיש לו שם, שהמהות שלו כבר ידועה? חרוט עם תו זה חרוט עד הסוף, וכשהכתב חרוט עד הסוף באבן, כשאתה קורא את האותיות אתה לא קורא כתב מפולש, אתה לא קורא את החומר, במקרה הזה את האבן, אתה קורא את החור. האותיות חור ורוח זה אותן אותיות. האותיות נוצרות מהחורים שבלוחות. חור בצורת א', חור בצורת נ', חור בצורת ח', חור בצורת י', אנוכי. כך אתה קורא. בכתב כזה, תפקיד החומר הוא לא ליצור את האותיות, אלא להדגיש אותן. אם לא החומר, במקרה הזה האבן המקיפה את צורת האותיות, האותיות היו, אנחנו לא היינו רואים אותן. האותיות היו מאז ומעולם. מה קרה במעמד הר סיני אחרי מעמד ב-40 יום הללו שלאחר מכן? הקיפו את האותיות באבן. כתב כזה הוא משל לאותם אנשים שהגוף לא שולט על הנשמה אלא להפך, מסייע לה, הוא מגיש את עצמו אליה, הוא מבליט אותה, הוא מאפשר לה לפעול בעולם. בלי הגוף הנשמה לא יכולה הייתה לפעול בעולם, כמו שבלי האבן לא היינו רואים את החורים. אבל בכתב כזה מפולש יש דרגה נוספת, והן האותיות סמך ומם, שתי אותיות סגורות שצורת האות יוצרת אבן שנמצאת באמצע. אומרת הגמרא בסנהדרין, על מה האבן הזאת הייתה נשענת? אומרת הגמרא, סמך ומם שבלוחות בנס היו עובדים. נשאלת השאלה, מה המשמעות של הנס הזה? להגיד שהקדוש ברוך הוא יודע להחזיק אבן? את כל העולם הוא מחזיק. התשובה היא שאם כתב רגיל מבטא את אותם אנשים שהחומר שלהם שולט על הרוח, וכתב שבלוחות מבטא את אותם אנשים שהחומר והרוח השתתפו זה עם זה, הסמך והמם שבלוחות מבטא את אותם אנשים שהחומר ניסה אצלם על כתפי הרוח, כמו שהאבן ניסית על הצורה. הצורה של האות מחזיקה את האבן, כמו שכתוב, אהרון נושא את נושאיו. סמך ומם זה סם, התורה נקראת סם, זה עומק הפשט ומה שכתוב בחז"ל, אין לך בן חורין, כשהוא מתייחס לחורים של הלוחות, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, שנאמר והכתב נכתב אלוקים חרוט על הלוחות. באמת לומדים מחרוט על הלוחות. החרוט על הלוחות מלמד אותנו את מהותו של בן החורין, של האיש המשוחרר באמת. זאת גם מלמדת אותנו המצה, שהרי מצה מורכבת ממים וקמח, קמח דגן. מים וקמח זה כמו גוף ונשמה, דגן מבטא דעת, כמו שחזון אומרים עץ הדעת חיטה היה, כמו שחזון אומרים אין התינוק מקבל דעת עד שהוא, כדי לומר אבא ואמא, עד שהוא טועם טעם דגן. דגן זה דעת, ומים זה חומר, גשם, גשמיות, תמיד מים מבטאים חומר. תמיד מים מבטאים חומר. לכן משה רבנו נקרא משה, כי מן המים משיתיו, ומעל החומר. לחם, מלשון הלחמה, חיבור של חומר ורוח, חיבור של מים ודגן. אלא ש, ומטרת ההלחמה הזאת, שנוכל לטעום טעם דגן. ותפקיד המים בלחם הוא לאפשר לנו לטעום טעם דגן, כי אתה לא יכול לקחת קמח ולאכול. אל תנסו, לעולם לא יותר מפעם אחת. אי אפשר. אתה רוצה לטעום טעם דגן, אתה צריך גם מים. כמו שהנשמה שרוצה לפעול בעולם הזה, צריכה לפעול בתוך החומר. אלא שבלחם חמץ, המים חורגים מתפקידם, הם מכניסים את עצמם לתוך הקמח, הם מנפחים אותו, הם מחמיצים אותו, הם משנים את טעמו. כשאתה אוכל לחם חמץ, אתה לא טועם טעם דגן נטו. לעומת זאת שאוכלים מצה, מצה זה מלשון עצם הדבר. במצה הקמח לא היה במים יותר מחי רגעים, כי יותר מחי זה כבר מת. ואם הקמח נמצא במים רק חי רגעים, הרי הוא לא חורג מתפקידו המים. המים לא חורגים מתפקידם, והם רק מצטמצמים בלאפשר לקמח להאפות. ולכן, כמו שאמרנו, הדגן מבטא דעת, אולי מכאן כאבי הבטן שמי שסובל מהמצות, כי כתוב יוסיף דעת יוסיף מחאוב, כשאדם אוכל מצה, הוא טועם טעם דגן, הוא טועם דעת, הנשמה פה מתבטאת. ולכן מוריי ורבותיי היא נקראת מצה מלשון עצם הדבר, כמו שבגמור בבסרה כתוב שקלף שלא קמיח ולא מליח ולא עפיץ, דיינו בלי שום תוספות נקרא מצה, ולכן מצה עשירה פסולה, כי מצה צריכה להיות רק עצם הדבר בלי שום דבר, רק עצם הדבר. וכשאדם אוכל מצה הוא מבטא את הבן חורין של החורים שבלוחות, כשהרוח היא העיקר. עכשיו הגיעו בעצמכם, נקשור את סוף הדברים בתחילתם. אמרנו שחינוך מורכב משני שתי המשמעויות ההפוכות. מצד אחד ממשיכים את מה שאבא נתן לנו, סיפור יציאת מצרים, מספר אבא לבן והגזת לבנך, אבל מצד שני זה צריך להיות משהו עצמי, ולכן הבן צריך לשאול, צריך ליצור בתוכו את החסר כדי שזה יהיה משהו שלו, משהו שהוא שייך לזה. מה הבן מקבל מהאבא והאמא? את הגוף. אבל יש גם שותף שלישי. מה הוא מקבל מהשותף השלישי מהקדוש ברוך הוא? הנשמה. הגוף הוא ישן, הרי מאיפה נוצר הגוף? מהמרכיבים שאבא ואמא מעבירים מדור לדור. הנשמה היא חדשה, ולכן ממה שהוא מקבל מהאבא והאמא הוא ממשיך. ממה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא יש לו את הבכוח להתחדשות וראשיות, ראשוניות. כשהוא אוכל מצה והוא טועם טעם דגן, כשהמים מצטמצים לתפקידם, הרי אותו חלק שהוא קיבל מאבא ואמא זו ההמשכיות, דיינו הגוף, הופך להיות לכלי לאותה נשמה, והנשמה יוצאת בדימוס משוחררת מכל הכבלים. וכשהנשמה יוצאת, הרי הנשמה זה דבר חדש, כל נשמה זה דבר חדש. דבר ראשון, אם מעבר לזמן, שואלים אותך בן כמה אתה, מה התשובה האמיתית בן כמה אתה? אין לי גיל. הגוף שלי? כשהגעתי לגיל 40 מישהו נתן לי מתנת יום הולדת, אמר לי, אדם בגיל 40 ומעלה כשקם בבוקר ומרגיש שלא כואב לו כלום, זה סימן שומן. זו הוכחה מדעית. הגוף, עזוב אותו, הגוף מתחיל לאותת באיזשהו שלב אצל כולם. הנשמה אבל אין לה גיל, הנשמה היא מעבר לזמן, היא תמיד חדשה. ולכן בליל הסדר כשהנשמה היא יוצאת מכבלי הגוף, אז האדם נהיה בן חורין, הבן של החורין של הבוקות. ולכן המצה זה העזר השלישי שעוזר לנו, מלבד שני הדברים שסיפרנו בסיפור יציאת מצרים, השאלה במתחיל בגנות ומסיים בשבח, כדי להגיע לחירות. יש גם את ארבע כוסות יין, אבל נשאר משהו שנה הבאה.